הנושא שביקשו להיום שייך ליום של רבי שמעון בר יוחאי. המקום שלנו בין ההלכה, פסיקת ההלכה על פי הפשט, לבין ההתחשבות בקבלה, בזוהר, בארי הקדוש, איך מכריעים. זה דברים, כשבודקים, יש המון מקורות על זה, שזה נראה קצת מסובך. נראה שלפעמים כך, לפעמים אחרת. כן. הבן איש חי הוא באחת השיטות, הוא בצד אחד. ההתחלה של הבירור הזה היא די קדמונית, ומעניין שהראשון שמצוטט שהוא היה מכריע בעד הקבלה וכנגד הפוסקים היה אחד מגדולי אשכנז, שהיה נחשב מאחרוני הפוסקים של הראשונים, וזה האגור, שהוא היה בזמן מהריל ועוד כמה גדולים. והספר שלו, האגור, שהוא מסכם הרבה מהלכות ומנהגים שנהגו באשכנז. הספר שלו מצוטט הרבה מאוד בבית יוסף. הבית יוסף מאוד מתחשב בו, וכמובן גם הרמ"א, והוא אחד מהתומכים הנלהבים בפסיקה של ההלכה על פי הזוהר ולא על פי הפוסקים. בסימן קפי, לקחתי את זה לדוגמה, בסימן קפי, נדמה לי שלפחות ארבע פעמים באותו סימן, הבית יוסף מביא אותו שהוא פוסק נגד הפוסקים ובעד הזוהר. ובכל מיני נושאים, שהנושא שם זה תפילין, אולי נצטט מהדברים שלו. אחד מהדברים, האם צריך קודם להתעטף בתלית או להניח תפילין? אז הפוסקים הרגילים כתבו שתפילין קודם לציצית. אולי בגלל הקדושה, אולי סיבות אחרות, דיוקים מלשון הגמרא. כותב הבית יוסף, כתב האגור בשם ספר הזוהר שאיסור גדול מי שמניח תפילין קודם לבישת הציצית. לא רק שזה לא בסדר, זה איסור גדול. ונראה לי שכתב כן, משום דעיתה בספר הזוהר, בסוף פרשת במדבר, מדבר סיני, בשעתה דברנש קאים, באה לדקאה גרמה בקדמיתה, צריך אדם קודם לטהר את עצמו בבוקר, לבטר יקבל עלי היי עול לפרשה על ראשי פרישו דמצווה, אחר כך לקבל עול מלכות שמיים, תודה רבה, יפרוס על ראשו פריסה של מצווה, והכוונה לטלית, לבטר התקשר קישורה דייחודה דאינו תפילין, ואחרי זה הקשר של הייחוד, של אמונת הייחוד, של שמע ישראל, וזה הנחת תפילין. ושמעתי בשם גדולי מקובלי ספרד ז"ל, זה האגור נולד בערך ב-1200, כן? זאת אומרת, זה כמעט 600 שנה, קרוב ל-600 שנה. שמי שאין לו תלית קטן, ודאי יניח תלית ואחר כך תפילין, אבל מי שלבש תלית קטן, יניח תפילין תחילה ואחר כך יתעטף בתלית גדול. ונותנים טעם לשבח, שהרי כיוון שלבשו תלית קטן ואחר כך הניחו תפילין, כבר קיימו דברי הזוהר. אז יש הזוהר, הפשט בזוהר, ויש המקובלים, מקובלי ספרד, שאמרו שתלית קטן עונה על הדרישה של הזוהר. ואם היו רוצים לקרוא קריאת שמע ותפילה ולא עטיפת תפילין, היו רשאים, שהרי כבר מצוות ציצית ותפילין עליהם. אם אחר כך מתעטפים בתלית אחר או בכמה תליתות, אינם עניין למצוות תפילין. ונהגו העולם להתעטף בציצית תחילה. זה הסיכום של דברי הבית יוסף. נראה שהוא מכריע כדברי הגור שהבין מדברי הזוהר, קודם תלית ואחר כך תפילין. נושא שני, בעניין ברכה אחת או שתי ברכות, האם מברכים גם על תפילין של ראש או רק תפילין של יד. והגור כתב, וזה לשונו: ואני המחבר מצאתי בספר הזוהר בפרשת פנחס מאמר דרבי שמעון בן יוחאי דאין לברך על שניהם אלא ברכה אחת, וזה לשונו: אמר רבי שמעון, תפילין אינון על מוחה לא קובל זכור, ותפילין דדרועה שמאלה על ליבה לא קובל שמור. תפילין של יד ושל ראש הם כנגד זכור ושמור. ומה זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, הפך הברכה אחת לתרוויו, ולא צריך להפרשה בשהייה באלמה. אפילו הפסקה קטנה אסור שיהיה בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ולכן גם ברכה זה נחשב להפסק. שניהם זה כנגד זכור ושמור שנאמרו בדיבור אחד. כך מובא בזוהר בשם רבי שמעון בן יוחאי. ואני תמאתי, ממשיך האגור, על הנר רב רבה. מי זה הנר רב רבה? רבנו תם ועוד כמה גדולים, החולקים על רבי שמעון בן יוחאי. איך הם יכולים להגיד לברך שתי ברכות? אם היה שידעו מאמר זה, אולי לא הכירו את הזוהר, אבל אם ידעו, איך עולה על דעתם לברך שתי ברכות? ומכל מקום העולם נוהגים לברך שתיים. אז הוא מביא שהמנהג של אשכנז, שהרי הוא היה משם, נהגו שתיים, אבל הוא אומר שהוא לא מבין את זה, לא מבין את הגדולים שפסקו להגיד שתיים. עד כאן לשונו של האגור, שמשמע מדברי האגור שזה כל כך פשוט ש... הזוהר מכריע כנגד כל גדולי הפוסקים. כן. מה? לא, המנהג אומר שכנראה בגלל הפוסקים הגדולים שהיו שם בעלי התוספות, נהגו כדבריהם. אז יכול להיות שאולי לא ידוע על הזוהר, הרי הזוהר לא היה, כך כתוב, שלא היה ידוע בימי הרמב"ן, והתגלה אחרי תקופת הרמב"ן והראש. אז אולי לא ידעו. רבנו תם היה לפני הרמב"ן. אז רבנו תם יכול להיות שלא ידע, פרי הזקן יכול להיות שלא ידע, אבל הוא אומר, אם ידעו, זה לא עולה על הדעת. למרות שיש ספר של הרד"ל, התלמיד של הגאון מווילנה, שמביא ראיות מהרמב״ם, שהרמב״ם ידע מהזוהר, כי ברמב״ם יש כמה מאמרים, אני זוכר רק אחד לדוגמה, שברור שהוא ציטט את זה מהזוהר ולא מהגמרא. וזה בגמרא כתוב שמי ששובר כלים בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. זה הגמרא בשבת. ובזוהר כתוב שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, והרמב״ם כתב שמי שכועס לא אמר שובר כלים בחמתו. איך עלה על דעתו של הרמב״ם לשנות מהגמרא? הגמרא לא אמרה כל הכועס, היא אמרה אם הוא הגיע לזה ששובר כלים בחמתו. אז הרד"ל, תלמיד של הגאון מווילנה, כן, מביא ראיה שהרמב״ם ידע את הזוהר והתחשב בו, ולכן העדיף אותו על הגמרא. עד כאן הדברים של האגור. כעת תגובה של הבית יוסף, משונה. הבית יוסף נחשב ספרדי, שהוא יותר מעריך את הקבלה, והוא כותב להפך: ואיני יודע למה תמה על זה יותר מכמה דינים שמצינו שכתב רבי שמעון בן יוחאי בספר הזוהר, הפך ממסקנה דתלמודה, ואין הפוסקים כותבים אלא מסקנה דתלמודה. אני לא מבין, צריכים ללכת לפי התלמוד, לא לפי הזוהר. הוא אומר, יש הרבה מקומות שבזוהר נאמרו דברי רבי שמעון בר יוחאי, והפוסקים לא התחשבו בזה, וצריך ללכת אחרי הפוסקים, כך אומר הבית יוסף. כאילו איפכא מסתברא. הגור, שהוא אשכנזי, לא מבין איך אפשר ללכת נגד הזוהר, והבית יוסף לא מבין מה הגור עושה רעש גדול. כן.
אבל
הוא
לא
מבין
את
הזוהר. סליחה? זה אם לברך שתיים או אחת. זה איך להבין את הגמרא. סך מברך שתיים, אז השאלה, סך מברך שתיים על של יד, או סך מברך שתיים, אחת על של יד ואחת על של ראש. אז יש מפרשים שסך מברך שתיים, יוצא שהוא מברך שתיים, אחת על של יד ואחת על של ראש. ורבנו תם מפרש, סך מברך שתיים על של יד. כי הוא סובר שהברכה על מצוות תפילין, היא הולכת גם על של יד. ומברכים כך, לדעת רבנו תם. להניח תפילין על של יד, על מצוות תפילין על של ראש, אבל כשמברכים על מצוות תפילין על של ראש, מתכוונים גם על של יד. שהברכה הזאת תעלה גם על של יד. לכן, אם הוא דיבר בין של יד לשל ראש, יוצא שהתפילין של יד נשארו בלי ברכה על מצוות תפילין. לכן צריך לברך על מצוות תפילין על של יד. כך אומר רבנו תם, שזה ההסבר בגמרא, וזה לפי הפשט נראה כאילו סך מברך שתיים, לא סך מברך אחת, סך מברך שתיים, נראה כאילו הנושא שלנו זה היה תפילין של יד, ועל תפילין של יד מברך שתיים. אז זה כאילו פשט בגמרא, דברי רבנו תם. רש"י מפרש להפך. רש"י מפרש כמו שאמרתי. כן. הוא שואל איך אפשר בכלל, אחרי שראו את הזוהר, לפסוק אחרת. כי רבנו תם פסק. רבנו תם, אם היה אומר שיש הבנה בגמרא ויש זוהר ואנחנו מכריעים כמו הזוהר, הזוהר לא בא אחרי רבנו תם ורש"י, הזוהר היה לפניהם. אז אפילו אם אתה מבין את הגמרא שונה מהזוהר, צריך לפסוק כמו הזוהר. כך אומר הבית יוסף, כך אומר האגור, והבית יוסף אומר לא. רבי שמעון בר יוחאי, זה לא המקרה היחידי שלא פוסקים כמוהו. והרש"ל כתב עוד יותר מזה, ו... הבן איש חי בהקדמה של רב פעלים כותב שהשם יסלח לו איך הוא דיבר ככה. הוא אמר שבכלל אנחנו יודעים שברוב השס אין הלכה כרבי שמעון בר יוחאי. אז הזוהר זה לא יותר מרבי שמעון שהיה בזמן הגמרא, ותנאים לא פסקו כמוהו, והגמרא הכריעה שלא כמוהו, אז גם הזוהר לא משפיע. ויש שרצו לחלק ולומר שמה שנזכר מרבי שמעון בגמרא זה היה לפני שהיה במערה. אבל אחרי שהיה במערה זה היה זוהר. וראינו שלפני שהיה במערה, אז כתוב שרבי פנחס בן יאיר היה על כל שאלה של רבי שמעון נותן לו 12 תירוצים. ואחרי שרבי שמעון יצא מהמערה, אז כל דבר שרבי פנחס בן יאיר היה שואל, אז רבי שמעון היה נותן 24 תירוצים. אז מכאן רואים שרבי שמעון אחרי המערה זה לא רבי שמעון שהיה לפני המערה. אז רוצים לומר שהזוהר, כיוון שהוא אחרי המערה, זה הרבה יותר מדברי רבי שמעון שבגמרה שנאמרו לפני כן. ומה שלא פסקו כמוהו זה במה שאמר בגמרה, זה היה לפני המערה. זה מישהו רצה דרך חידוד, זה נראה לי יותר הברקה, אבל זה לא נראה לי פשט, אותו רבי שמעון. כן, הוא אומר על זה. הוא מתפלא על האגור, שהאגור אומר איך אפשר בכלל לחלוק על רבי שמעון. הוא אומר מה זה מקום יחיד שחולקים על רבי שמעון, יש עוד מקומות. למה זה יותר קשה? נו, אז אם הוא היה אומר שצריך להבין את הגמרא, איך הבינו את הגמרא, אבל הוא אומר שאפילו אם הבינו כך, איך הם מכריעים להלכה כשיש זוהר שאומר ההפך. כאילו אי אפשר לחלוק בהלכה על רבי שמעון. כן. משמע מהבית יוסף שהזוהר הוא לא חייב להכריע, לא חייבים לקבל את הכרעת הזוהר. נכון. מה שמעניין שכן, אני לא שומע. הרש"ל אמר שבכלל רבי שמעון הוא לא יותר מתנא אחר, הוא כמו כל התנאים ולא חייבים להתחשב בו במיוחד. זה אומר שככה לא מדברים על ענק כזה, שצריך להיזהר כשמדברים עליו.
רצינו מקומות שהבית יוסף מביא זוהר, הוא חושש לו מאוד, הוא בחילה מסריח
לחלבים.
הבית יוסף
בעצמו
לא...
כן, אז אפשר להגיד שאולי להחמיר, לחומרה חוששים לזוהר. לא, כאן מדובר על שתי ברכות וברכה אחת. זו הייתה דוגמה שנייה. מה שכן יש קושי גדול מהבית יוסף, זה בהלכות קידוש לבנה. בהלכות קידוש לבנה, גם הרמב״ם וגם הראש, וגם משמע מהרמב״ם והמאירי, ובעל הלכות גדולות, ועוד מישהו מהגאונים, זה היה... לא זוכר, ועוד כמה גדולים, כמעט 10 ראשונים, פסקו לברך על הלבנה מהיום הראשון של החודש, ולכל המאוחר משלושה לחודש. והבית יוסף מביא את כולם, וכתב שכיוון שהריג אקטיליה, שהוא אפילו זה לא הזוהר, הוא אחד מהמקובלים הגדולים בספרד, הוא כתב שלפני 7 ימים לא מברכים, אז פוסק בלי... כאילו כולם בצד, רמב״ם, ראש, ריף, בעל הלכות גדולות, שאילתות, מאירי, מעריל, רשימה של 10 ראשונים, את כולם הוא שם בצד. למה? אריג אקטיליה, זה אפילו לא הזוהר, זה לא רבי שמעון בר יוחאי. כן, אז כאן הוא אומר שאפשר לחלוק על הזוהר, שמה הוא... ושם זה לא רק לחומרה, זה לכולה. כי אם יש חורף ויפסידו את הזמן, אז ברכת הלבנה תלך לאיבוד. ויש עוד הלכה, זריזים מקדימים. צריך מתחילת החודש. כך כותב הריף והראש בפירוש, שמתחילת החודש צריך. והיה מי שהחמיר, לא זוכר אם זה מארילנדה או אחר, אחד מגדולי אשכנז, אמר מאחרי 3 ימים. אז נוהגים האשכנזים היום אחרי 3 ימים. אבל להגיד אחרי 7 ימים בגלל מקובל אחד, אז מה? מקובל אחד כנגד כל כך הרבה גדולי עולם, זה לא אנשים קטנים. והוא פוסק ולא אומר אפילו ספק, אפילו בדיעבד, אין לברך לפני 7 ימים שלמים. מקובל אחד אמר את זה. טוב, מקובל גדול, אנחנו קטנים בשביל לתת ציונים, אבל בכל זאת, כל הגדולים האלה, כולם לא מביאים בחשבון, אפילו אם יש חורף, אם יש שבת, ויש סיבה להקדים, אין אצלו, הוא לא נותן רשות להקדים. 7 ימים שלמים, מעט לעט, מעט המולד. למה? כך אמר אקטיליה, נגמר. זה פלא גדול, אותו בית יוסף שכאן אומר, מה צריכים לפסוק כמו הזוהר? יש ראשונים, ומה שם? אלה לא ראשונים. הראש, הרמב״ם, הריף, בעלי התוספות, כל אלה לא ראשונים. הם לא יודעים את כולם, אפילו בתור ספק לא. כן, אז כאן רואים את הכוח הגדול שהבית יוסף נותן לזוהר. וזה לא רק כאן, יש עוד הרבה מקומות, כמו שהוא הזכיר, בעניין בשר בחלב. יש הדבר הידוע שכולם, עכשיו שאף אחד לא ראה אי פעם בחתונה שמקדשים בכסף. בגמרא כתוב שהאישה נקנית בכסף. כולם מקדשים בטבעת. למה מקדשים בטבעת? כי זה התיקון הזוהר אמר. אף אחד, לא הראשונים, אף אחד לא הזכיר את זה. התיקון הזוהר כתב שצריך לקדש אישה בטבעת, נגמר. כל עם ישראל, אשכנזים, ספרדים, תימנים, כולם. ראיתם פעם, הייתם פעם בחתונה שמישהו הושיט צנון או מלפפון והמערת מקודשת לי? או שהביא לה איזה מתנה יפה, הביא לה איזה כלים נעים, משהו, הרי את מקודשת לי? כולם מקדשים בטבעת. על סמך מה? תיקון אזור, נגמר. אחרי התיקון אזור, אף אחד לא פותח את הפה. ויש עוד, כן? יש מקום אחר בעניינים של צניעות, גם כותב הבית יוסף על התוספות, על רי הזקן, שהתיר איזה דבר, והזוהר אסר את זה, ואומר הבית יוסף, איך אפשר? הזוהר אמר לא, איך זה עולה על הדעת להתיר את זה? והוא נגמר, זה אסור וזהו. רי הזקן, איזה מגדולי העולם, כן? כל הרבנים אחריו הם תלמידים ותלמידי תלמידים שלו. גדול בעלי התוספות, והוא מבטל, כאילו לא כלום. למה? הזוהר אסר את זה, נגמר. כן. יש גם מקרה נגד התלמוד, זה בעניין הנחת תפילין בחול המועד. הנחת תפילין בחול המועד, גם את זה הוא מביא כאן, האגור והבית יוסף, שבירושלמי כתוב בפירוש שמניחים תפילין בחול המועד, ומהבבלי משמע שאין בזה איסור, רק זה לא אות, לא צריך עוד אות, אבל אין בזה איסור. יש מחלוקת אם תפילין זה מצוות עשה שהזמן גרמה או לא, ואם זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה, אז אפשר להניח בחול המועד. ומהגמרא משמע שאפילו בשבת מותר להעביר תפילין, אם צריך להציל תפילין. והזוהר אמר שזה איסור חמור, וזה לא הזוהר אפילו. זה הזוהר חדש על שיר השירים. זה לא הזוהר המקורי. וזה נגמר. אין להניח תפילין בחול המועד. זה נגד. אבל להגיד שיש איסור חמור. אתה מבין שאם בחול המועד, לפי רוב הראשונים, זה מצווה דאורייתא להניח תפילין. ומשמע מהגמרא, שרק על יום טוב, יצאו שבתות וימים טובים, הגמרא לא הזכירה את חול המועד. לא דיברה על חול המועד, דיברה על שבתות וימים טובים. יש מהראשונים שאמרו שגם חול המועד. שהגמרא שאמרה ימים טובים שלא צריכים עוד, גם חול המועד. אבל זה בעיקר ימים טובים. לבוא ולהגיד שאסור להניח תפילין, זה כמו שיגידו לך שאסור לקיים איזה מצווה. זה לא חומרה, זה כולה גדולה. להגיד שאסור להניח תפילין, ואנחנו יודעים שבאירופה, נהגו כן להניח תפילין. וגם על זה הוא כותב כאן חמור מאוד, והשולחן ערוך פסק בלי ספק בכלל. אסור להניח תפילין בחול המועד. נגמר. הוא לא הביא, יש חולקים, יש אומרים. זהו. למה? הזוהר אמר, זה זוהר חדש, זה לא הזוהר המקורי, אבל נותן לזה כוח גדול מאוד. כן. נכון? נכון, אבל אפשר להגיד שכאן זה לחומרה, יותר טוב, שכשהלבנה מאירה טוב, אז יותר טוב לברך כשיש אור גדול יותר, ולא בימים הראשונים שהיא מצומקת כל כך. אפשר להגיד אבל שזה הידור, אבל להגיד שאסור, זה כנגד הראשונים שאמרו לברך בימים הראשונים. הגמרא אמרה שאפשר לברך מההתחלה עד 15, עד אמצע החודש, שאז הלבנה מתחילה להתמעט, אז כבר לא מברכים, כך בגמרא. הראשונים אמרו לא, צריך להתחיל מההתחלת החודש. כך כתוב בפירוש ברמב״ם, כך אומר הראש, כך אומר הריף, והזכרתי שיש עוד כמה גדולים שאמרו את זה, קרוב לעשרה גדולים. והריג קטיליה, זה אפילו לא זוהר, הוא אומר שהוא הבין על פי הקבלה, מאיפה הבנת? זה, אין לזה מקור בזוהר, הזוהר, הם היו בקיאים גדולים בזוהר, והם אומרים אין את זה בזוהר. הריג קטיליה אמר שעל פי הקבלה, מאיפה הבנת? מאיפה אתה יודע? התגלה לך אליהו הנביא, מאיפה אתה יודע? הרי הקדוש היה לו אליהו הנביא, לא שמענו על הרי מגיקטיליה. והוא אמר כך, הבנתי מלפי הקבלה, ונגמר, הבית יוסף הכריע, זהו, מילה אחרונה. כן, כן.
למרות איזה ידעו, בסדר, אבל לא אומר שזה ידעו מזה עם החודש, ומי שרוצה לברר מעל.
נכון, כן, כן, קצת, כן. אבל הראשונים שכתבו שלכתחילה לעשות כך זה מאוד בולט. כן.
התמונה שהרב הביא שהבית יוסף תמה על רי הזקן בלכות שמיעה.
נכון, נכון. נכון, זה קשה מאוד. אז יש שרוצים להגיד. כן.
זה הורחה עם זה, אני לא יודע איך.
כן.
זאת שכבר לא התמה.
נכון. זה כותב הכנסת הגדולה. הכנסת הגדולה כותב שיש מחלוקת מפורשת בין הזוהר לגמרא, פוסקים כמו הגמרא, אבל לא רק נגד הגמרא, גם נגד הפוסקים. אז ההלכה כמו הפוסקים, הכנסת הגדולה גם היה ספרדי. ובכל זאת הוא אמר שהפוסקים קודמים לזוהר. וגם הרדווז כתב את זה, רק הרדווז אמר שאם יש מחלוקת בין הפוסקים, הזוהר יכריע. אם יש מחלוקת, יש פוסקים שאומרים כך ויש פוסקים שאומרים אחרת, והזוהר אומר כאחד הצדדים, הזוהר מכריע. אבל אם כל הפוסקים או הגמרא, סתם הדגמרא, היא ההפך מהזוהר, הגמרא קודמת. כך כותב הכנסת הגדולה וגם הרדווז, שכידוע הרדווז בעצמו היה מהמקובלים. כן. מהבית יוסף רואים את זה. אז הזכרתי שזה נגד הירושלמי בעניין הנחת תפילין בחול המועד. מה זה? בבבלי אין לך ראיות שצריך להניח בחול המועד.
יש
טוב, הרוב לא, האחרונים שכותבים לאחיה כמו הזוהר לא כותבים כך. יש בספר סדר הדורות, סדר הדורות כותב שהזוהר לא נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, אלא על ידי תלמידים שלו. ולכן יש לזה כוח יותר מאשר רבי שמעון בר יוחאי. למה? כי הם נקראים בתראי, הם הכירו את המשנה, הכירו את הגמרא, ובכל זאת פסקו נגד הגמרא, אז הם מכריעים. כמו שבגמרא יש לנו הלכתה כבתראי, אז גם בעניין הזה, והוא אמר, אם זה היה כמו רבי שמעון בר יוחאי, אז צודק הבית יוסף, או אלה שאומרים שרבי שמעון הוא אחד מהתנאים, ולא תמיד פוסקים כמוהו. אבל אם לתלמידים שלו שידעו את המשנה והכירו את הגמרא ובכל זאת פסקו נגד, אז הדעה שלהם מכריעה. כך כותב סדר הדורות, שגם הוא מגדולי התלמידי החכמים האשכנזים. טוב, אני אומר לך מה שסדר הדורות אמר, יש לך קושי עליו, בסדר.
גם שרבי שמעון בר יוחאי מופיע בגמרא,
לא, לא. בגמרא יש לנו את הכללים של הגמרא. בגמרא אומרת שרבי שמעון ורבי יהודה, בשבת הלכה כרבי שמעון, ביום טוב הלכה כרבי יהודה. ובכל שאר השעס, בדרך כלל, הלכה כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. כן, כן. ככה רואים את זה. שרבי שמעון שבזוהר זה לא רבי שמעון שבגמרא. טוב, עד כעת בקשר לזוהר, כן. מי רוצה לשמוע? כן. עוד לא אמרתי את דעתי בכלל. עד כעת רק אמרתי מה שאמרו גדולים.
למה ההתייחסות לזוהר היא התייחסות כמו לגמרא? אבל כשמובעים גמרא, ברור שהגמרא באה להוראה מעשית. אין כל ספק, זה פתיחת דברי המשנה, ודברי הגמרא כולם מסורים על הלכה המעשה, למעט,
ואם יש מקום שהזוהר אומר שמי שעושה דבר כזה, כמו הנחת תפילין בחול המועד, אז הוא פרק עול מלכות שמיים מעליו, וזה כמו אפיקורסות. זה לא מספיק מזעזע. אז אתה יכול לעשות נגד זה? אז במקומות שאתה לא מבין, אתה לא מתעסק. אבל במקום שהוא אומר לך, הוא אומר, תון בה, שתבוא כללה, על מי שנותן לאשתו ששיער יצא מתחת הצעיף. ובגמרא כתוב טפח באישה, עד טפח זה בסדר. והיום יש הרבה נשים שהן מגלות טפח, למה? הן הולכות אחרי הגמרא. אבל הזוהר מחמיר מאוד, הוא מקלל את בעלה, מקלל את הילדים שלה. מישהו רוצה להיכנס לסכנות? ובינתיים מה תיתן לאשתך? לגרום לך חלילה כללה? אתה תסכן? תסכן? הבן רבה,
שם רבינה ורבה שש, חכמו את דבריו. חכמו את זה, זה לא אני ולא אנשים קטנים.
לא הכירו את דברי רבי שמעון. לא הכירו את הדברים שבנסתר.
אבל אי אפשר להגיד פשוט יותר, שהזוהר אמר ומעלות עליונות.
יש מקומות שאנחנו יכולים להגיד את זה, כשמדובר על כוונות, על הידורים, אבל כשהזוהר אומר דברים חמורים וחריפים, אתה לא יכול להסתכן לעשות נגד זה.
למה זה לא בגדר, לא בשמיים? אם זה להלכה, זה דיון
הלכתי,
אבל אם זה
הפחדות, לא יודע. למה רבי שמעון זה בשמיים? רבי שמעון היה בארץ. תלמידים שלו היו כאן.
זה לא טיעון שהוא נוגע בגלל הלכה. אם נגיד הזוהר הביא ראייה ככה וככה, אבל זה אם
אליהו נביא
יבוא,
מה אומרת לו שוב? אז יש תשובה של החתם סופר, שהוא מביא על הגמרא בברכות, שרבי יוסי פגש את אליהו הנביא, באותה שעה למדתי שלושה דברים, שלא מתפללים בחורבה ושלא מתפללים תפילה קצרה. אז שואלים, איך הוא למד מאליהו הנביא? לא בשמיים היא. זו תשובה של החתם סופר, שאליהו הנביא הוא בא בשתי צורות. קודם כל הוא אומר שאליהו הנביא נפטר, הנשמה עזבה את הגוף, הגוף לא עולה לשמיים. וזה מפורש גם באיגרת של הרמב״ם. אז מה זה שאליהו הנביא מגיע לכאן? אז הוא מביא שיש לפעמים שאליהו הנביא בא בדרך רוחנית ומלמד תלמידי חכמים, ואז זה גדר שלא בשמיים. אבל לפעמים אליהו הנביא, וזה הוא מתלבש בגוף, ואז הוא אדם ותלמיד חכם כמו כל תלמידי חכמים, ולומדים ממנו כמו תלמיד חכם, וזה לא שייך לו בשמיים.
בכללים
הלכתיים?
בכללים הלכתיים. אבל זה לא כללים
הלכתיים.
אם
הזוהר הקדוש הוא מתווכח
על הטפח, אבל הוא לא בדיון בתוך
הגמרא,
למה זה לא גדר של בשמיים?
למה זה בשמיים? אם הוא אומר שאסור בשיער, הוא לא מדבר על מה שהגמרא אמרה, טפח באישה ערבה. הגמרא דיברה על בשר, היא לא דיברה על שיער. אחרי זה היא אמרה שיער באישה ערבה. מזה הראשונים הבינו שגם בשיער טפח באישה ערווה, פחות מטפח זה לא ערווה.
מה זה הבינו? הבינו
בסברה? בסברה, בסברה, בגמרא זה לא כתוב. הגמרא לא דיברה על שיער, הגמרא דיברה על בשר.
אז מה משכנע אותנו להגיד אחרת?
אז הזוהר אומר שהשיער יותר חמור. הוא אומר שבשיער של האישה יש איזה קלקול גדול, נזק גדול לנפש של האדם, שזה לא הולך עם קריאת שמע. הרי קריאת שמע בתורה, זה קדושה. והתורה אמרה, למה לא להתפלל כנגד הערווה? לא יראה בך הערווה דבר ושב מאחריך, זה דבר שתלוי בשכינה. ורבי שמעון מבין בשכינה יותר מאיתנו. אנחנו מבינים אולי בהלכות, אבל מה גורם לסילוק שכינה? הוא יודע יותר.
כמו
שרב לזה
מוכיח,
שהכיר
מתחיל
לפעול, בוא
תראה.
לא, שם היה ויכוח אם זה ביטל את התנור מהתומה, אם זה נקרא שבירה או לא נקרא שבירה. רבי אליעזר אומר שזה נקרא שבירה.
אבל הוא
הביא ראייה שהוא צודק. זה ראייה שלא מעניין.
היה מאוד ניצחת שהוא
צודק, שהכיר שומע. לא, כאן הראייה אם השכינה חוזרת או לא חוזרת. הרי כל העניין של ערווה, זה בגלל שזה גורם לסילוק שכינה. כך כתוב בתורה. ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך.
איפה אני יודע שהשכינה חוזרת פה יותר מפה?
רבי שמעון אומר.
זה קבלה. זה דברי קבלה.
מה זה משנה? אבל חכמים לא...
זה לא בשמיים.
להפך, הגמרא, אם הגמרא הייתה אומרת שיש לנו ראייה, שבשיער זה גם טפח באישה, לא ערווה כמו כל הגוף, ויש לנו ראייה על זה, אז אתה יכול להגיד, יש כאן ויכוח בין ההלכה ובין הזוהר.
תפילים בכל המועד, יש ויכוח.
כן.
זה דבר קבלה, זה לא הוכיח מתוך הסוגיה,
מהכללים
של הסוגיה.
נכון, אבל כאן השאלה בגמרא, אם מצוות עשה שהזמן גרמה או לא, הגמרא הביאה שיש בזה מחלוקת. שיש אומרים שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, יש אומרים שלא. מימים ימימה, ואמרו שבימים ולא בלילות, ויש אומרים לא, גם בלילה, זמן תפילין, אלא גזרת חכמים. ויש דרשה אחרת שמימים ימימה יצאו ימים שלא צריכים אות. והיה לאות על ידך מימים ימימה להוציא את השבתות וימים טובים. הדרשה הראשונה שאומרת ימים ולא לילות סוברת שגם בימים טובים ושבתות אפשר להניח תפילים. אז אנחנו רואים שיש מחלוקת על הדבר הזה. זה לא מוכרע בגמרא שחייבים להניח תפילים.
זאת מחלוקת בכללי ההלכה.
כן.
כשהרבי שמעון אמר דבר שהוא מפחיד אותי, זה לא בכללי. זה דבר שהוא יראת שמיים, זה מפחידה כל אחד. אבל
רואה,
זה בשמיים, זה
טיעון
של
שמיים,
זה לא
טיעון
של
תלה. יכול להיות שהוא סובר שמימים ימימה, זה אומר שזה להוציא ימים טובים, כמו דרשה אחת. הוא אומר שימים טובים זה כולל כל חול המועד. וזה טיעון הלכתי.
אבל אז הוא לא יותר מפחיד ממה שכתוב
בו. לא, זה יותר מפחיד בגלל שהוא אומר איזה תוצאות יש.
אבל התוצאות זה לכל, אבל לא יהיה הלכתי.
לא, קודם היה כאן ברור הלכתי לא בשמיים. היה כאן ברור הלכתי שכל חול המועד זה נקרא חג. ויש לזה, שנייה אחת, יש לזה ראיה. כתוב שהמבזה את המועדות, אף פי שיש לו תורה ומעצים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. אז כתוב אין לו חלק לעולם הבא. רש"י כותב בפירוש על אבות, מה זה מבזה את המועדות? זה חול המועד. שגם חול המועד יש בזה איסור. המקור של הדברים, סוף פסחים, כתוב שם, שכתוב, את חג המצות תשמור שבעת ימים, אלוהי מסכה לא תעשה לך. אז שבעת ימים זה כנגד אלוהי מסכה לא תעשה לך, שכאילו בשבעת הימים מי שפוגע בהם, כאילו עבד עבודה זרה.
לא אוכל ושותה, לא עושה את הקהילה, לא לומד תורה.
כתוב מבזה, אבל בכל אופן למדנו שכל שבעת הימים נקראים חג המצות. כל שבעת הימים ולא רק חול המועד, ולא רק יום טוב. וכתוב שמי שמבזה את זה, כמו עובד עבודה זרה. אז כשבא רבי שמעון ואומר שמי שמניח תפילין, זה מראה שהוא לא מאמין שהוא לא צריך את זה, שיש לו קדושה. בלי לדבר או מקיף או פנימי, לא נדבר על כל זה. רק שהחג צריך להראות שהוא בעצמו מועד. ואם אתה מראה שאתה לא סומך שזה מועד, זה לא מספיק קדוש, אני צריך גם תפילין. אז זה מראה שלא סומכים על זה. אז על זה הגמרא אמרה שזה כאילו עובד עבודה זרה, וזה מה שהוא אומר שפרק מעליו עול מלכות שמיים. אז זה מסתדר עם הגמרא.
כן, אבל זה לא מוכרח שזה גדר
עבודה זרה. הוא סובר שכן. הוא יכול לסבור שכן, וזה גדר, גדר הלכתי. מה שהוא אומר, כאילו פרק עול מלכות שמיים ודברים החריפים, הנה הגמרא גם אמרה. הגמרא גם הזכירה שמי שמתנהג בחול המועד, כאילו זה יום חול, זה כאילו עבודה זרה. לא שמענו שמי שמחלל יום טוב, זה כאילו עובד עבודה זרה. מחלל שבת שמענו, אבל מחלל יום טוב זה לאו, זה לא עבודה זרה. ועל חול המועד, איפה שמענו דבר כזה? אז אם תגיד שמבזה חול המועד, זה עשה עבודה, זה יותר מיום טוב. אלא אם כן נאמר שהוא מבזה, שהוא מראה שזה לא חשוב. איך הוא מראה שזה לא חשוב? צריך תפילין. גם על זה, כן, גם על זה הגור נדמה לי מביא את זה כאן. לא, מעניין שאת זה כתב הדרכי משה. הבית יוסף לא מביא את זה, שצריך להניח תפילין של יד בישיבה, והדרכי משה מביא את זה, והספרדים נוהגים בישיבה והאשכנזים בעמידה. לא, הוא כותב, כתב בית יוסף, כתב האגור בשם ספר הזוהר, הבית יוסף לא הביא את זה, דעל תפילין של יד יברך מיושב, ושל ראש מעומד. ולא נהגו כן, אלא מניחים שתי מעומד. כבר כתבתי על ידי כל ברכות המצוות מברכים מעומד. כן, אז... אבל התשובה שהוא עונה זה שלא נהגו. הוא לא אומר שהוא לא צודק, הוא אומר שלא נהגו. אז על זה מצאו חילוק, זה המגן אברהם, שיש הבדל בין הברכה לבין המצווה. אז את הברכה יברכו בעמידה, ואת התפילין יניחו בישיבה. נדמה לי שלא עושים כך. כן. בכל אופן, כך כתב המגן אברהם, שיש לחלק בין הברכה למצווה, כדי להתחשב כן בדברים שהביא הגור מהזוהר. אבל בכל אופן, הוא רק כותב, לא נהגו כן, הוא לא אומר זה לא נכון, או יש לנו ראיות נגד. כן, אז זה מה שנראה לי, זה כבר לא נשאר זמן לדבר על היחס לארי, כן, אבל אני רק אמר בקיצור את התמצית, שיש כאן הרבה, מה שנראה לעניות דעתי, לא רק כללים של פסיקה, אלא כללים של מנהג שקיבלו ישראל. מה שקיבלו ישראל, זה מכריע בין הקבלה ובין ההלכה, בגלל שקבלה של ישראל יש לה כוח להכריע. אין, כל המון ככל שדי. וראיתי את זה במחלוקות שיש בין החידה לפוסקים אחרים, האם לפסוק כמו הארי נגד השולחן ערוך, והחידה כותב שזה פשוט שתמיד כמו הארי הקדוש. אף פעם אין דבר כזה לפסוק נגד הארי, לא מתייחסים לשולחן ערוך, אפילו לא לספק ברכות. וזה לא רק החידה, כף החיים כתב את זה, הרב חיים פלאצ'י כתב את זה, הזבחי צדק כתב את זה, הרבה גדולים כתבו שהדברים של הארי מעל כל ספק. והבן איש חי מכללם. ומצאתי בבן איש חי כמה פעמים שהוא פוסק לא כמו הארי. לא בספק. אפילו בדברים לא ספק ברכות. למשל, בהובא לציון, כתוב להגיד את התרגום בלחש, הארי היה אומר את זה בקול. והבן איש חי אמר להגיד את זה בלחש. בגזיזת ציפורניים, לערב שבת. אז הארי לא היה חושש, והבן איש חי כותב, כן לחשוש. מה? במה? הוא אומר שאחרי שאנחנו מקובלים שיש בזה ככה שבכל דברים של ארמית זה צריך להגיד את זה בלחש בגלל מלאכים, בגלל כל מיני סיבות שזה לא ירגיז אותם, אז הוא אומר אולי לארי היה כוח, לנו אין כוח, אנחנו לא צריכים לעשות כמור. אבל בלי מקור מפורש לבוא לחלוק כנגד הארי אחרי שהוא אמר שאחרי הארי אין שום דבר. ובספר ארץ חיים, הרב של צפת, שהיה לפני 100 שנה, הוא כותב שקיבלנו כל הוראות הארי, חוץ מכמה דברים שלא נהגו כמוהו. והוא לא מסביר אפילו למה לא נהגו כמוהו. הוא אומר, יש כמה דברים שלא נהגו כמו הארי, וזה לא מחייב אותנו.
הארי לא הורה לעשות את זה, הארי עשה את זה.
יש דברים שמסופר על הארי שהוא עשה, זה מה הרחום מספר, ויש דברים שמסופר שהארי אמר לעשות. ומה שהארי אמר לעשות זה פסיקה. יש כמה דברים שכן. ומזה נראה לי שכמו שראיתי ספר של הסבא של אשתי, שהוא כתב ההבדל בין המדרש ובין הגמרא. הוא אומר שמדוע אנחנו פוסקים כמו הגמרא ולא פוסקים כמו המדרש, לא לומדים ברכות מהמדרש, האשכנזים כן. למשל, ברוך שפטרני מעונשו של זה. זה כתוב במדרש, במדרש הבא פרשת תולדות, ויגדלו הנערים. זה אומר שמכאן שהאבא, כשהבן שלו הגיע למצוות, צריך להגיד ברוך. והספרדים אומרים את זה בלי שם ומלכות. למה? כמו שהכתב בראש, כל ברכה שלא נזכרה בתלמוד, לא מברכים אותה בשם ומלכות. אז הוא כתב שם, מה ההבדל בין הגמרא, אחרי זה אותם גדולים, אותם דורות. הוא אומר, הגמרא עברה ביקורת של רב אשי ורבינה עם אלפי תלמידי חכמים. אז מה שכתוב כל שורה בגמרא, זה לא רב אשי אמר, זה אלפים שהסכימו לזה. המדרש נכתב על ידי אמורא אחד, גדול ככל שיהיה, אבל זה אחד. ולכן למדרש אין כוח נגד הגמרא. והוא כותב שגם הזוהר זה כך. הוא מסביר, הרב סילבר, כתב שזאת הסיבה אצל האשכנזים שלא פוסקים כמו הזוהר, כי הזוהר זה כמו מדרש, שלא כל חכמי ישראל ישבו. יכול להיות שהם היו יושבים כולם, אולי היו מקבלים את זה. אבל אין לנו תוקף להכריע כמו הגמרא, שהגמרא זה הסכמת כל חכמי ישראל. והסכמת כל חכמי ישראל אין רשות לאף אחד לחלוק על זה. אז נראה לעניות דעתי לקחת את הכלל הזה, ולומר שמה שקיבלו לנהוג כמו הארי או כמו הזוהר, זה מחייב, ומה שלא קיבלו לנהוג, זה לא מחייב. ובזה אני גם מבין למה האשכנזים בחוץ לארץ לא היו מניחים תפילין בחול המועד, ובארץ ישראל לא. כי יודעים שבארץ ישראל היה מנהג לא להניח תפילין, אז כאן ככה מנהג, פה לא מניחים תפילין. אפילו אלה שהיו מניחים שם, ומניחים בברכה כל יום, באים לארץ, כאן המנהג בארץ לא להניח. אם כי שמעתי שיש איזה חסידים, כן, שלפעמים בצנאה כן מניחים תפילין בחול המועד. אבל לרוב גדולי התלמידי החכמים שהיו בארץ לא הניחו תפילין, אני מדבר על אשכנזים, בגלל הזוהר. אבל זה יותר לא בגלל הזוהר, אלא בגלל מנהג ארץ ישראל. אז נראה לי כאן שמה שמכריע בכל זה בעיקר המנהג, ולא מי גדול ממי שאנחנו לא שייכים לזה, אלא כשהרבה מגדולי ישראל קיבלו עליהם הנהגה, זה כבר מחייב את כולם. וכך כתבו על החידה, שלמה בדרך כלל פוסקים הלכה כמו החידה? כי החידה היה בדורו מקובל על ידי רוב גדולי ישראל. ולכן הדברים של החידה, כן, כך כתבו נזיף חצדק ו... הרב חיים פלאג'י בהקדמה למועד לכל חי והחקרי לב ועוד כמה, כתבו שהחידה היה מקובל על ידי רוב גדולי ישראל, ולכן הדברים שלו אמרו מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף, מרבי יוסף קארו עד החידה, רבי חיים יוסף דוד זולאי לא קם כמו, ולכן זה מחייב אותנו כמו הוראות מרן. ולפי זה גם שהמנהג הוא יותר חזק, מנהג שמבוסס על גדולי ישראל. שאנחנו רואים בהקדמה לארץ חיים, כותב שגם בצפת, בכמה דברים, בזמנו של מרן, היו דברים שלא קיבלו את דעתו. למשל, במה שהוא אומר להחמיר כרבנו תם במוצאי שבת, להחמיר ברשות הרבים בשבת, שמרן כותב להחמיר בזה, לא קיבלו את דעתו, וסמכו על העירוב, ואין לנו... אלא המנהג וגדולי ישראל. וזה טוב לדעת שגדולים ככל שיהיו גדולים, משה רבנו יש רק אחד, והקדוש ברוך הוא אחד. חוץ מזה, כל הגדולים יהיה מי שיהיה, אין אף אחד שהוא משה רבנו. יש מדרגות.